שלום, כאן גלית ועמיתי.
אהלן.
היום נדבר על המקרה הזה שבו הילד של בן הזוג מתנהג אליי בצורה לא ראויה. מקלל, מדבר לא יפה, מתעלם, איזושהי התנהגות שהיא לא ראויה. ונתעסק בשאלה איך צריך להגיב בן הזוג כשזה הילד שלו, והוא מתנהג אליי בצורה לא ראויה. מה איך צריך להגיב בן הזוג שלי כשהילדה שלו, שהילד שלו מתנהג אליי בצורה לא ראויה. ואני מציעה שנפתח את זה למין איזושהי שיחה כזאת פתוחה בינינו. כי הנושא הזה הוא נושא שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד, גם החיים האישיים שלנו, גם החיים המקצועיים שלנו. ויש הרבה מאוד מצבים, ואנחנו מכירים את זה כל מי שחי בזוגיות פרק ב', שבהם יש לי איזשהו אימות עם הילד שלך או עם הילדה שלך. אני חושבת שאני מאוד נעלבת, כי הבן שלך פשוט דיבר אליי לא יפה, באמת. דיבר אליי בצורה לראויה, העליב אותי, צעק עליי, אולי באופן קבוע מתעלם ממני, או אפילו בוא נקרא את המקרה ספציפי, הוא דיבר אליי מאוד לא יפה. בסיטואציה הזו, ברגע הזה, עכשיו אני מצפה ממך שאתה תטפל בזה. מצפה ממך שאתה תגרום לזה שזה לא יקרה. שוב, אני ממש נעלבתי, מאוד ברורה לי, מאוד ברור לי מה צריך להיות הפתרון. אין פה שאלה בכלל. היינו באיזשהו אינטראקציה, הוא פשוט דיבר עליי מגעיל, אני דיברתי עליו יפה, והדבר הזה לא מקובל עליי. ואז אני באה אליך כבן זוג, אני אומרת לך, תקשיב, אני צריכה שתטפל בזה. אז מה עושים? מה עושים? האם באמת יש פה פתרון אחד? והפתרון הוא שיש מי שהאשם ומי שלא אשם, ובן הזוג צריך ללכת ולטפל מול הילד שלו, כי ברור שככה לא מדברים, בסדר? איך מתמודדים במצב הזה? ויותר חשוב מאיך מתמודדים, זה איך נשארים זוג מול הדבר הזה. כי הרבה מאוד פעמים, אתה, בן הזוג, תגיד לי שאתה לא מוכן לדבר איתו. או שאולי אתה כן מוכן לדבר איתו, או אולי לא תדבר איתו, או אולי אתה חושב שבכלל אני מגיע לי לצורך העניין, או אולי תחשוב שגם אני אחראית, אולי תחשוב שאתה לא רוצה לצאת למלחמות עם הילד שלך על כל דבר, אולי תבין גם את הצד שלו, או אולי סתם תגיד לי, אין לי מה לעשות עם זה, אז אני אגיד לו, וזה גם תלוי בגיל של הילד כמובן, בסדר? זאת אומרת, לא בהכרח הדרישה שלי שאתה תטפל בזה, תענה מבחינתך, בחיוב, או אתה בכלל תסכים איתי. ואז מה קורה? ואיך אנחנו מגיעים למצב שהדבר הזה לא מפרק אותנו, או לא פוגע, או לא מחלחל בזוגיות? אז אני רוצה לשאול אותך, עמיתי, מה דעתך?
אני חושב שצריך להסתכל על הסיטואציה הזאת, קודם כל ברמת המורכבות, אני אקרא לה הרגשית, שכל אחד מהצדדים חווה בסיטואציה. כי אני בתור בן זוג שהילד או הילדה שלך מדברים אליי בצורה או מתנהגים אליי בצורה שהיא לא ראויה. אז אני, יש פה כמה דברים שעולים לי ברמה הרגשית. קודם כל אני נפגע. זה הבית שלי או זה המשפחה שלי או זה הבן זוג שלי או לא משנה אם גרים ביחד או לא. אבל זה איזשהו מרחב שאני רוצה שהוא יהיה לי נעים להיות בו וטוב להיות בו. שהוא יהיה איזשהו מרחב בטוח מבחינתי כאדם. ויש שם מישהו שלא נותן לי את התחושה של הביטחון הזה. ואני לא רוצה לחיות חיים כאלה. ובמובן כזה או אחר, חייבים לטפל בזה, זה לא משהו שיכול להימשך. אז הדבר הראשון זה שאני נפגע מזה באופן אישי. מזה שילד לא מקבל אותי, לא אוהב אותי, או פשוט מתנהג אליי בצורה שהיא לא ראויה. הדבר השני שעולה, זה הרבה פעמים תחושה של איזושהי אשמה, או איזושהי בושה שלי, שבכלל ככה אני מרגיש. כי הרבה מקרים, אני כאילו אם תשאלי אותי כשאני נרגע, אני יכול להבין שהילד הזה קשה לו, שהוא עבר את מה שהוא עבר, שאולי גם אני יש משהו בהתנהגות שלי שהוא לא בסדר כלפיו, או לא הוגן כלפיו, או לא מקבל אותו במובנים מסוימים, והתגובה הזאת שאני מקבל, אולי גם קשורה אליי. אז לפעמים יש לנו קצת תחושות אשם או בושה על הדבר הזה, שכאילו אנחנו גם, יש לנו חלק פה, אני גם לא בסדר פה בסיפור הזה. יש לי לפעמים קצת מצפון כזה או רגשות אשם, על מה אני בכלל דורש מהאבא, מהאימא. זאת אומרת, אני דורש ממך לבוא ולהעמיד את הילד שלך במקום, או להניש אותו, או לטפל בדבר הזה, לכאורה אני דורש ממך לקחת את הצד שלי במאבק עם הילד, ולהיות נגד הילד שלך. שזה דרישה שכאילו לא נעים לדרוש אותה. אבל אני נפגעתי. אז כאילו, אם זה היה בן אדם זר, אז ברור שהייתי מצפה ממך לעמוד בצד שלי, ולא לתת לאף אחד בעולם לפגוע בי, אם את אוהבת אותי. אבל כשמדובר בילד שלך, אז אני מעמיד אותך באיזשהו קונפליקט, אני כאילו שם אותך להיות ביני לבין הילד, ואני לא רוצה לשים אותך במקום הזה. עכשיו, כל הדבר הזה יושב כאילו, וזה רק צד אחד של המשוואה.
ויש עוד, יש עוד, עכשיו שאתה מדבר על זה. בעצם אתה אומר שהשאלה הקטנה הזאת, אני מצפה ממך שאתה תגיב ותדאג שתעיר לילד שלך, או תטפל בזה, כי הוא דיבר אליי לא יפה. הדבר הקטן הזה לכאורה הוא מורכב, מכל מיני כיוונים, יש בו הרבה מורכבות רגשית. אני אוסיף לזה עוד דבר, אני גם חוששת, זאת אומרת, הסיבה שאני מצפה ממך לטפל בזה, זה שאני לא רוצה שהילדים שלי יראו איך ילד אחר מדבר אליי. זאת אומרת, זה לא רק שאני נפגעת, כמו שאמרת קודם, אלא שגם הילדים שלי נפגעים, כי הם רואים איך מישהו אחר מדבר אליי. אז אולי גם הם ירשו לעצמם לדבר אליי, ובכלל הם ייפגעו מזה. זאת אומרת, שסביב השאלה הקטנה הזאת, יש הרבה מאוד
מורכבות. או שאני חושש שאת תקחי את הצד שלו בכלל, ואת תאשימי אותי בסוף, ובסוף אולי אנחנו ניפרד, בגלל שהילד שלך מתנגד, ומדבר לא יפה, וכאילו גורם לה, מפעיל אותך באיזשהו אופן, ובסוף את תקחי אולי את הצד שלו במאבק.
זה נושא מאוד...
ואז גם בכלל אנחנו ניפרד.
נכון, זאת אומרת, אני חושבת שמניפולציות, אני חושבת שאם הילד מדבר אליי לא יפה, או יש לו איזה תלונות אליי, אז אתה בסוף גם תאמין לו. בסוף תחשוב שאולי הוא צודק, בסוף אולי דעתך עליי תשתנה בגלל הילד. זאת אומרת, זה עוד איזשהו פחד שיש שם.
או שאני אאמין לו, או שאני אגיד, זה לא שווה את זה. ואני לא, כאילו, זה לא שווה את זה. אני לא רוצה שהילד שלי יסבול, אז לא נהיה ביחד. אני מבין, אני זה, אבל, וכאילו, בסוף, הילד, בגלל שהילד מתנהג ככה, אז זה יפרק משהו בחיבור שאנחנו מנסים לייצר. אז כל זה מהצד של הבן זוג. הצד של ההורה בעיניי מורכב לא פחות. זאת אומרת, אם אני חושב על עצמי בתור הורה, שאת מתלוננת על הילד שלי, הדברים האלה. הדבר הראשון שעולה לי, זה בואי, זה לא נוצר בוואקום. הילד שלי מגיב. את לא ממש מקבלת אותו, לא ממש מכילה אותו, יש לך המון ביקורת עליו או עליה. גם יש פעמים שגם את קצת מגזימה בתגובות שלך או בהתנהגות שלך, ובמובן מסוים את מייצרת מה שנקרא, את אוכלת הדייסה שבישלת. זאת התחושה, אני חושב של הרבה הורים, התחושה הראשונית של כאילו מה את רוצה. לי אין את הבעיה
הזאת. הרווחת את זה ביושר.
הנה, אני לא מתנהג כמוך, אז אני לא חוטף את היחס הזה מהילדים שלך. דווקא הילדים שלך אוהבים אותי ומקבלים אותי, ויש לי מערכת יחסים טובה איתם. זאת אומרת, רק לך כאילו יש בעיה עם הילד שלי, אז יש לך פה מה, אולי זה אצלך בכלל.
אבל אז יבוא ויגיד.
רגע, שנייה. אז זה התגובה הראשונית של ההורה, אני חושב, שמקשה בכלל לקבל את הסיטואציה. מצד שני, אני גם יודע שההתנהגות הזאת הייתה בלתי נאותה, או לא ראויה, כמו שקראת לזה. זאת אומרת, זה לא שאני חושב שאיך שהילד שלי דיבר זה בסדר. אבל אני יכול להבין, או לראות גם את הצד של הילד שלי. ואחד המורכבויות הרגשיות או הקשיים, זה שקשה לבני הזוג לראות את הצד של הילד. קשה לי לנהל, בתור אבא, קשה לי לנהל איתך שיחה על איך הילד שלי הרגיש בסיטואציה, כי את פגועה, ולא כך מעניין אותך לשמוע. והרבה פעמים כשמנסים לנהל את השיחה הזאת, אז נורא קשה כבן זוג להיות, ואז אני מרגיש שאת משאירה אותי לבד בסיטואציה, ואני גם מרגיש שאת שם אותי ביני לבין הילד שלי. וכאילו, מה את מצפה שאני אעשה? שאני אגרש אותו מהחיים שלי? זה הרי לא הגיוני.
לא, אז זה מה שאני רוצה, אוקיי.
נכון, אז שוב, זה הקושי של ההורה בסוף, כי אתה אומר, אז מה את מצפה שאני אעשה? אז נגיד הילד שלי דיבר לא יפה, ואני אמרתי לו שאסור לדבר ככה, אבל הוא בן 17, או בן 18, או בן 23, הוא ממילא עושה מה שהוא רוצה.
כן, אבל עמיתי, אם הוא קטן יותר, אם הילד בן 5, 6, 7, והוא דיבר אליי בצורה לא יפה, ויכול להיות שאני גם מבינה את המורכבות ואת המצב שלו ואת הקשב וריכוז שלו והכל. ועדיין, אני יכולה להבין את הכל, אבל אני רוצה לשים קו. קו אדום, הכל בסדר, רק לא לדבר ככה אליי. אין שום הצדקה לזה. למה לא לגיטימי שאני אבוא אליך? ואני אגיד לך, תקשיב, תטפל בזה, תדאג שזה לא יקרה שוב. עם כל ההבנה שלי, ואני באמת מבינה וכו', אבל יש איזשהו... קו שלא עוברים אותו.
מה שאמרת עכשיו בדיוק מבטא בעיניי את הקושי הזה. זאת אומרת, בסוף נתתי דוגמאות של כל מיני גילאים, ואת רצית דווקא לשמוע על הילד הקטן, אבל זה לא משנה איזה גיל תגידי. כל מספר בין 1 ל-50 שתגידי. בסוף הילד הזה הוא בן אדם, ואני לא יכול באמת כהורה לשלוט במה הוא אומר או מה הוא עושה. אין לנו שליטה בילדים שלנו ברמה הזאת, אלא אם נקשור אותו, נחשמל אותו, או נעיף אותו מהחיים שלנו. וכאילו הרבה פעמים, אני בכוונה אומר את זה בצורה קיצונית, והרבה פעמים התסכול הגדול פה, הוא שיש ציפייה מהבן זוג, לעשות מה, שההורה יעשה משהו, שההורה לא מצליח לעשות. וזה עוד יותר מתסכל, כי אני דיברתי איתו, הסברתי לו, אמרתי לו, אבל בסוף אני לא יכול למנוע את זה שאת תבואי, והוא יעשה לך פרצוף, או יגיד עוד פעם ההיא, או יקרא לך בכל מיני שמות לא יפים. אני לא באמת יכול למנוע את זה. הדרך היחידה למנוע את זה, זה לסלק אותו מהחיים שלך, או אותך מהחיים שלו. ואת זה אנחנו לא רוצים. וכאילו, אני חושב שזה גודל התסכול פה. ועכשיו אנחנו כאילו מדברים כרגע רק על התסכול. אני חושב שהמקור בעיניי המקור שלו, ומעניין אותי לשמוע איך את רואה את זה רגע מפרספקטיבה, כי בעיניי המקור של זה, זה עצם הצוות האירוע כמאבק. כשני צדדים, שיש פה צד אחד שהוא לא בסדר, והצד הזה שהוא לא בסדר צריך לטפל בו. וזאת, הנקודת המבט הזאת, מייצרת בעיניי סיטואציה בלתי אפשרית, של מאבק בין בת הזוג שלי לבין הילד שלי, או בין בן הזוג שלי לבין הילד שלי. והורה לא יכול לפתור את הסיטואציה הזאת. הורה בפרק ב' לא מסוגל לפתור את הקונפליקט הזה של לבחור את מי אני אוהב יותר. אין פתרון לקונפליקט הזה. אם הגענו למצב שבו זה התחושה, זאת ההסתכלות שלנו, יש פה ילד שהוא לא בסדר וצריך לטפל בו, אם זה המצב שאנחנו מגיעים אליו, הוא לא בסדר כלפי בני הזוג, כלפי הבן זוג כאילו, אז הדבר הזה מוביל לפרידה, בעיניי. אי אפשר לצאת מזה אם אנחנו ממשיכים להסתכל על זה ככה. צריך להיות מסוגלים להרחיב את השיחה קצת, כל אחד להרחיב את השיחה לצד שלו שלו, אני אקרא לו במאבק, ולהפסיק לחפש צדק, להפסיק לחפש פתרון חד צדדי, או להפסיק לחפש איזושהי תוצאה חדה, שפתאום מישהו יהיה משהו אחר. כי אנשים לא פתאום נהיים משהו אחר.
מה שאתה בעצם אומר, זה שהפתרון הכי קל לכאורה, זה שאני אבוא ואני אגיד לך, ואני גם צודקת. תקשיב, אני לא מוכנה שידבר אליי ככה. לא מוכנה. ואז אתה תלך ותדבר איתו, והילד יעשה את זה שוב. אני אגיד לך שוב, אני לא מוכנה. כנראה שלא דיברת איתה טוב. כנראה שלא הסברת כמו שצריך, ואתה תלך שוב. ואז שוב הילד יעשה את זה. ואז שוב, ואז אני אבוא, אני אגיד לך, תקשיב, הדרך שלך לא נכונה. לא נתת לו עונש כמו שצריך. בוא אני אגיד לך איך צריך לעשות את זה. זאת אומרת, אם זה לא מצליח, סימן שאתה לא עשית את מה שצריך.
או הפוך.
ואז אני מתחילה, נכון, ואז...
או הפוך, או שאני אבוא ואגיד לך, תקשיבי, את המבוגר פה, זה אחריות שלך.
בדיוק.
את הרווחת את זה ביושר, בואי תתנהגי את אחרת, ואת תגידי לי, אבל אני לא חושב שאת צריכה להתנהגי אחרת. אני לא חושב אם את לא תשני את ההתנהגות שלך, אז הילד ימשיך לדבר אלייך ככה. זאת אומרת, כל עוד אנחנו כאילו נמצאים משני צידי מתרס ונאבקים בדבר הזה, אני חושב עכשיו זה קשה מה שאני אומר, כי זה באמת, אחד האתגרים הגדולים בפרק ב', הוא קורה בכל משפחה, לא נתקלתי עד היום במשפחה בפרק ב', שלא היה את המאבק הזה בין אחד הילדים לבין אחד מבני הזוג, זה אף פעם לא סימטרי, ותמיד יש את זה. ואני חושב שיש כמה מפתחות בעיניי בלצאת מזה. ומעניין אותי איך את רואה את זה בהקשר הזה. אני חושב שהמפתח הראשון לצאת מזה, היא להבין, לקחת, להניח כמה דברים כהנחת מוצא. אחד, זה שאת התוצאה הזאת יצרנו כולנו ביחד. לי יש חלק כהורה, לך יש חלק כהבת זוג שלי, ולילד יש את החלק שלו כילד, וכל אחד מאיתנו יש לו את החלק שלו, ובשביל לצאת מזה, כל אחד מאיתנו צריך לטפל בחלק שלו. אני לא יכול לטפל בחלק שלך, את לא יכולה בשלי, והילד, אני יכול אולי לעזוב, בסוף זה, גם הוא צריך לעשות פה משהו. אז אחד זה להניח שכולנו, לכולנו יש אחריות בזה שלשם הגענו. דבר השני שצריך להבין זה שיש פה תהליך של שינוי שצריך לייצר. אם זה המצב שאנחנו נמצאים בו, הוא כנראה הגענו עליו בעקבות איזשהו תהליך, ולא משנה טוב או לא טוב, לשם הגענו, היציאה ממנו, בגלל שמדברים על מערכות יחסים, זה לא זבנג וגמרנו, זה גם תהליך. וצריך להיות סבלניים בתהליך הזה. והדבר השלישי, אני חושב, וזה אולי לב העניין, זה שאנחנו צריכים לזכור שהמטרה שלנו בתהליך הזה היא לא לנצח. כי אין פה את מי לנצח. כולנו צריכים לצאת מזה טוב. אי אפשר להכניע את הילד, אי אפשר להכניע את ההורה, אי אפשר להכניע את הבן זוג. אי אפשר לנצח פה. צריך למצוא משהו, צריך להסתכל על זה מזווית אחרת ולחפש כללי משחק אחרים לסיטואציה.
אני מסכימה איתך שהדברים הם לא, מה שנקרא, יש יותר משתי אפשרויות לפתרון. אין פה מישהו שצודק או לא, אין אשם ולא אשם. אין פה, אתה רק תלך לדבר עם הילד שלך, ואם תצליח הבעיה תיפטר, וזה לא עובד ככה. זאת אומרת, אני מסכימה שאם אני, ילד מדבר אליי ככה, או מתנהג אליי ככה, יכול להיות שיש לי חלק בזה, בתקשורת שלי, בקשר שהצלחתי לייצר או לא לייצר איתו, ואולי ביכולת שלי בכלל להגיב מול זה בצורה מבוסתת, לזכור, להבין. זאת אומרת, יש לי את החלק שלי, אני מסכימה איתך מאוד, ויש גם לך את החלק שלך. ולכן כל פתרון, שהוא פתרון במין כזה חד-חד ערכי של איך צריך להגיב כשהילדה שלך מתנהגת עליה בצורה לראויה, התשובה היא, אתה תלך לטפל בזה, ואם לא תצליח אני אראה לך איך, ואם לא תצליח סימן שאתה לא יודע לחנך, וזה את הדרך היחידה, זה פתרון לא טוב. הוא מתעלם מכל באמת מהנקודת מבט של הילד, הוא מתעלם מהחלק שלי בתוך מערכת היחסים הזו, הוא מתעלם מהקושי הרגשי שלך, כי אתה לא צריך לעמוד במבחן, ואתה לא צריך, אתה לא עובד בשבילי, אתה לא צריך ללכת רק לריב עם הילד שלך כל הזמן, אלא יש לך גם איזושהי מחויבות להבין אותו, לראות את הקושי שלו. אני אגב יכולה להתנתק מזה, אני לא חייבת, אבל לך אין, זה הילד שלך. ואתה לא באמת יכול בסוף רק להניש אותו כל היום, ולתת לו רק כל הזמן על הראש, ורק לצאת עליו. אז שוב, התשובה היא באמת קצת יותר, הפתרון הוא יותר מורכב, כמו שאתה אמרת, והוא תהליכי, אני מסכימה איתך. ולכן השאלה היא לא איך צריך להגיב, התשובה היא לא ללכת ולחכות שאתה תעשה את העבודה. אלא השאלה היא, איך אני יכולה, לייצר מצב שבו הילדה שלך או הילד שלך לא ידברו אליי ככה. נכון, לא הכל תלוי בי, חלק מזה תלוי, הרבה מזה תלוי בהם, באופי שלהם, במקום שהם נמצאים, בהשפעה של האבא שלהם או אמא שלהם, הגרוש או הגרושה. ועדיין, מה בי ייצר את התקשורת הזאת? איך הגעתי למצב הזה ומה אני יכולה לעשות אחרת? וזה לא קל לפעמים, לא קל. כי לא בא לי, לשאול את עצמי את השאלה הזאת, שהילדה שלך מתעלמת ממני, שהיא מגיעה הביתה ומתעלמת ממני. אני לא חושבת שזה קשור אליי, חושבת שזה קשור אליה, אני חושבת שזה קשור לדרך שבה אתה מציב לה גבולות או לא מציב לה. ופתאום באה גלית ואומרת, תשאלי את עצמך איך יצרת מצב שהיא מתעלמת, או מה החלק שלך, ולא בא לי על זה. אבל חייבת להיות התייחסות לזה ותשומת לב לזה, כי זה חלק מהפתרון. זה לא רק, זהו, אם מתעלמת ממני, לך תטפל בזה. ואני מסכימה איתך במה שאמרת. שיכולת ההשפעה שלנו על הילדים שלנו, בסופו של דבר, היא מתחילה והיא מוגבלת. בסדר? היא מוגבלת. אני יכולה לדבר איתו, בהנחה ואני חושב שזה נכון. על איך לדבר ומה נכון ולהקשיב לו וכו'. אבל בסוף הילד יעשה מה שהוא רוצה. וברגע שזה נהיה מאבק, כמו שאמרת, זה נהיה מין אישו של מאבק בין ההורה הלא ביולוגי לילד, יש פה בעיה.
שאלה היא איך את רואה את היכולת של בן הזוג במקרה הזה, להיות פרטנר להתמודדות של ההורה. אני חושב שזה אחד המפתחות בשביל להתקדם מהנושא, בגלל שבסופו של דבר, במרבית המקרים, כשההורה מספר על השיחות שלו עם הילד, אז הילד יגיד, האישה הזאת והילדים שלהם פלשו אלינו הביתה, בגללם יש פה כל מיני שינויים שאני צריך לסבול, יש פה יותר בלגן, גם אם לא גרים ביחד, אז פתאום יש לך פחות זמן אליי, פתאום אנחנו נוסעים לכל מיני דברים שפעם לא היינו עושים, אתה מכריח אותי לעשות כל מיני דברים. זאת אומרת, כשהילד בא לדבר עם, ההורה בא לדבר עם הילד שלו, עולה שמה, עולים שמה באמת כל מיני קשיים של הילד. בין שהם מוצדקים בעיניי, או בין שהם לא מוצדקים בעיניי כהורה, או בעינייך כבת זוג, הילד מבחינתו חווה אותם כקושי. והשאלה המרכזית פה זה עד כמה בן הזוג יכול בכלל להיות שותף אמיתי להתלבטות הזאת ולשיחה הזאת ולקושי הזה שההורה חווה. כי אני חושב שהרבה פעמים על זה זה יושב. זאת אומרת, אני כהורה צריך להתמודד עם המצוקה של הילד שלי ועדיין לשים לו גבול, אבל זה חייב להביא בחשבון את המצוקה שלו. והרבה פעמים בני הזוג לא מסוגלים בכלל לשמוע את זה, כי מבחינתם זה לא מקובל. ולא משנה מה הילד יגיד, ההתנהגות שלו, כמו שאמרת, אין לה הצדקה. ועצם הביטוי, אין לזה הצדקה, מבטל את כל מה שהילד מרגיש, כי ברור שאין לזה, אולי זה התנהגות לא ראויה, אבל יש לה כוונה חיובית תמיד. ואותו דבר הפוך. ואותו דבר הפוך, עד כמה אני כהורה יכול להקשיב לקושי שלך, שבסוף אני אגיד במילים לא עדינות, מלכלכת על הילד שלי מבחינתי.
כן, אבל אתה לקחת את זה.
משמיצה אותו, מבקרת אותו, שופטת אותו. הוא בסך הכל הקורבן בסיטואציה הרבה פעמים. לתחושה שלי כהורה. אנחנו קפינו עליו מציאות חיים שהוא לא היה, שהוא לא חייב לסבול אותה. והנה הוא לא סובל אותה. ועכשיו אנחנו גם באים אליו בטענות. אני חושב שהאתגר הזה, יש פה אתגר משני הצדדים, ואני חושב שהאתגר הזוגי בסיפור הזה, מתחיל מהקושי שלנו להסכים, אמרת אגו, אני לא יודע מה זה, אבל הקושי שלנו להסכים להיות רגע נוכחים בשיחה של הצד השני, באתגר שלו, בקשיים שלו, בבעיות שלו ובקושי שלו, להפסיק את התופעה לצורך העניין, וזה לא משנה אם היה בן זוג או אבא. אני כאבא קשה לי לשמוע את כל הקושי שלך בזה, כי מדובר בילד שלי, ואת כבת זוג קשה לך לשמוע את הקושי של הילד שלי, כי הוא זה שפוגע בך. והיכולת להיות נוכח בשיחה הזאת בעיניי, היא המפתח להתחיל לפתור את זה.
אני מסכימה. אני מסכימה איתך. אני חושבת שצריך לבוא בשני שלבים. זאת אומרת, אם אתה קשה לך עם איך שהילדה שלי דיברה עליך, או מזה שהיא מתעלמת ממך, אז אני כאימא יכולה לדבר עם הילדה שלי. זאת אומרת, יכולה לדבר איתה ולהגיד לה שבעיניי זה לא נכון לדבר ככה, אבל אני עדיין מחויבת. להקשיב לה, ולשמוע אותה, ולהבין מה קורה לה שם, ומה עובר עליה, ומה מביא אותה. הרי לא הגיוני שהיא תקום בבוקר, וסתם היא תדבר או תתנהג בצורה מגעילה אליך. יש שם משהו. זאת אומרת, אני חייבת לתת לזה מענה. זה התפקיד ההורי שלי, ואני רוצה לעזור לה, ואני רוצה אותך, שאני מסוגלת להגיד לך את זה, ואתה תהיה מסוגל לשמוע. וזה כן, האתגר הזוגי, כמו שאתה אומר,
נכון,
ואני מסכימה
נכון, איתך. נכון, והאתגר שלך כאימא, את אומרת, אני אדבר איתה ויגיד לה שלא צריך לדבר ככה. את באמת חושבת שהיא לא יודעת את זה? הילדים שלנו, הם מחונכים בסוף, גם הילדים שלך וגם שלי מחונכים, וכשהם מדברים בצורה לא ראויה, הם יודעים את זה מצוין.
נכון.
זה שנגיד להם את זה, זה לא מחדש להם שום דבר.
מה שאתה אומר זה להבין מאיפה זה מגיע, למה הם מגיעים למצב כזה.
אבל לצורך העניין זה להבין למה הם מגיעים, וכן לשים להם גבול, אז איך את שמה להם גבול ואומרת להם אוקיי, אני מבינה את זה, אבל עדיין זאת התנהגות שאני לא מוכנה שתקרה בבית שלי. בזמן שהילדה שלך אומרת לך, מה את רוצה? הוא פלש לפה, בגללו עכשיו אנחנו נאלצים לעשות כל מיני דברים שלא עשינו אף פעם. הוא זה שעושה את כל הבעיות, אם הוא רק לא היה, כשהוא לא היה פה, הכל היה טוב. לא דיברתי ככה כשהוא לא היה פה, אני לא מדבר.
נכון.
אז מה את עושה כאימא? איך את עומדת מולה, כשאת בעצם הילדה מבטאת קושי מאוד גדול שלה, והכל התחיל מזה, שהיא התנהגה לא יפה, ויש דרישה ממני שתפטרי את זה. אז את מה בדיוק את צריכה לפתור פה?
נכון, זאת שאלה באמת מאוד מעניינת, והאם אני יכולה בכלל לעשות את זה לבד? אז כמו שאמרנו, כנראה שלא, כנראה שאנחנו צריכים להיות אחד ביחד. אני צריכה אותך איתי. אני רוצה שתהיה פרטנר שלי לפתרון, אני רוצה אני להיות פרטנרית שלך אם זה בכיוון ההפוך. כן, הבעיה, זה לא באמת, זה מה שאנחנו אומרים, זה לא באמת מין ברור מה הפתרון פה. זה שוב, זה לא שאני לא אגיד לה שבעיניי לא משנה כמה קשה לה, אני הייתי מאוד שמחה, או בעיניי צריך לדבר אחרת או לפתור אחרת. אני יכולה להגיד את זה, בסדר? ואני חושבת שהחובה שלי כהורה היא להגיד את זה שוב ושוב ושוב ושוב, אבל זה רק חלק קטן מהפתרון. והחלק האמיתי זה באמת להבין מה נמצא שם מאחורה. למה היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת? להניח שהיא לא בן אדם רע, לא מחונך, או אלא שיש איזשהו קושי רגשי, ולהקשיב לה. וזה באמת לא פשוט, כי אתה מצפה ממני משהו, ואני צריכה גם לדבר עם הבת שלי ולהבין אותה, ואני באה אליך ואתה לא פרטנר לשיחה, אז אנחנו תקועים בתוך הלוב הזה.
כי בסוף ערב ערב אני נכנס הביתה. כן, כי אני ערב ערב נכנס הביתה, וחוטף את הפרצופים האלה, ואת המשפטים האלה, ולא כיף לי, ולא נעים לי, ואני לא רוצה להיות ככה, אני לא רוצה לגור, כי לא רוצה להיות, גם אם אנחנו לא גרים ביחד, לא רוצה לבוא אלייך, כי כשהילדה שלך מתייחס אליך ככה, אני מעדיף שאת תבוא אליי.
אני חושבת שיש פה עוד עניין שחשוב, דיברנו עליו בהקשרים אחרים, אבל הוא חשוב גם פה. אני חושבת שבמקרה הזה בן הזוג צריך לסמוך, אתה צריך לסמוך עליי שזה מספיק חשוב לי, אני יודעת את זה. ואני לא, אני עושה כמיטב יכולתי. אוקיי?
אבל איך נגיע למצב?
לא תמיד אני מצליחה.
איך מגיעים למצב שבו אני אסמוך עלייך שאת כאימא תפעלי, ואת תסמכי עליי שאני כבן זוג לא עושה דווקא או לא יודע מה. איך אפשר לסמוך אחד על השני?
תהיה מסוגל להכיל את זה גם, ולא להתפרק מזה.
איך אפשר לכם לנהל את השיחה הזאת, כשאני כל כך נפגע מהילד שלך, ואת כאילו אומרת לי, אז אני צריכה שתהיה מסוגל להבין. אני לא רוצה להבין אותה, כי אני נפגעתי.
נכון, עד כדי כך שאתה מוכן אפילו להגיד לי, אם זה לא ישתנה, אני לא אבוא, אולי ניפרד. זאת אומרת שאני מין, כל מיני פרטנר שלי לפתרון, אני צריכה עכשיו ללכת, ולטפל במשהו שאני, גם אם אני חושבת שהוא נכון, הוא יושב מאחוריו איזשהו כאב של הילד, יושב מאחוריו איזושהי מצוקה, יושב מאחוריו איזשהו, איזשהו משהו רגשי אצלו, שאני רוצה לתת לשורש של הדבר בפתרון, ולא למה שרק על פני השטח. וזה באמת שאלה, זאת המורכבות של פרק ב'. אני חושבת שהתשובה יושבת על זה שאנחנו את הדבר הזה צריכים, כמו אנחנו אומרים את זה הרבה, אתה ואני אמיתי, אנחנו אומרים שכל בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, גם הבעיה הזאת, היא בעיה זוגית, היא לא בעיה שלי מול הילד, היא לא בעיה שאני צריכה ללכת לפתור, אלא איזשהו אתגר זוגי, שאנחנו ביחד צריכים לפתור אותו. ואנחנו צריכים להיות פרטנרים של הדבר הזה. אתה צריך להיות מסוגל עם כל הפגיעות והקושי, וזה פוגע, בואו, זה פוגע. עם כל הפגיעות, להיות מסוגל לראות את הצד של הילד, להיות מסוגל להבין, להיות מסוגל להבין את הצד שלי. זה לא אומר שזה לא לוותר על הפגיעות, זה לא אומר שדעתך משתנה, אלא שיש מקום גם לאיך שהילד מרגיש, גם לאיך שאני מרגישה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנהל את השיחה הזאת מכל עמדות התפיסה האלה.
כאילו, את אומרת,
וזאת השיחה
בעצם,
הרחבה יותר.
בעצם אני חושב שהמפתח להתחיל לפתור את זה, זה בכלל לשאול את עצמנו את השאלה, מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. כי על פניו נראה שהבעיה היא פשוטה. הילד מדבר או מתנהג בצורה לא ראויה,
נכון.
ולזה צריך לשים גבול.
נכון.
וזה לא נכון. נקודת המבט הזאת היא כל כך לא נכונה, ולכן אין לה פתרון. כי הבעיה היא לא שהילד מתנהג בצורה לא ראויה. הילד שלך מחונך, או הילדה שלך מחונכת, הילדים שלי מחונכים, הם יודעים להתנהג בצורה ראויה, והם יודעים להתנהג בצורה לא ראויה. זה לא שיש פה איזה ילד לא מחונך שצריך מה שנקרא ליישר אותו, או מה שקוראים לשים לו גבול. זה לא המצב. בסדר? זה לא המצב. ולכן האתגר, אני חושב, המרכזי פה, זה להבין שזאת לא הבעיה. אין פה צד אחד שהוא כן בסדר וצד אחד שהוא לא בסדר, והצד שלא בסדר צריך לטפל בו. אלא השיחה יותר רחבה. יש פה מערכת יחסים משולשת נקרא לה, ביני לבינך לבין הילד שלי, שמשהו במערכת היחסים המשולשת הזאת לא עובד, ויש למערכת היחסים לשלוש צלעות, בכל אחת מהם יש משהו. והיכולת שלי כבן זוג להכיל את התגובות האלה ולהבין שהם לא נגדי, הם לא נגדי באופן אישי, זה לא באמת קשור אליי. זה כאילו אני אומר דברים שאולי okay. קשה להבין, אבל שום דבר שבן אדם עושה לא קשור לאף אחד אחר חוץ מלעצמו. בסדר? אבל כשזה נגדנו קשה לנו להבין את זה. אז בר, היכולת שלי כבן זוג לא לוותר על מערכת היחסים עם הילד הזה, לא לוותר על לראות גם את הקושי שלו שאמרת, כי את בתור אימא, נורא קל לך. הילדה שלך תגיד לך, תקשיבי, הוא גבר, הוא נכנס הביתה, פתאום אין לי פרטיות, פתאום אני מתביישת לצאת מהמקלחת, לא נעים לי שהוא פה, הנוכחות שלו. זה לא, אין שום דבר נגדו, אבל הנוכחות של גבר בבית, עד עכשיו היינו רק בנות, סתם נותן דוגמה. פתאום נכנס גבר הביתה, קשה לי עם זה, אני מעדיפה שזה לא יהיה.
זה לא רק קשה, בגלל זה אני מתעלמת מהם, כן. ואני לא אז נחמדה
אז
עליו.
אז כשאת אימא של זה, זה נשמע נורא נעים ומובן, ווואי איזה, ובוא נעזור לך, ובוא נמצא לך. אבל כשאני צריך לספוג את הפרצופים האלה כבן זוג, אני לא רוצה לספוג אותם. אז היכולת להיות מסוגל לצאת רגע מהאגו שלי, או מהצדק שלי, ולשים את זה באמת רגע בצד, ולהגיד, נגיד שזה לא היה קשור אליי, אני עכשיו חבר שלך או חברה שלך, ואני רוצה לשמוע את הקושי שלך ושל הילדה מול הבן זוג הדמיוני הזה שהוא לא אני. היכולת שלי להיות שותף בשיחה הזאת היא קריטית. וכנל הפוך, היכולת שלך להיות חברה שלי. ולדבר על ילדה של אימא אחרת שמתנהגת לא יפה, בלי שאת האימא שלה, ולהיות, ולשמוע את כל מה שלי יש להגיד, ולהבין את כל מה שעובר עליי, בלי לנסות להסביר את זה, להצדיק את זה, או להראות לי איפה אני לא בסדר. היכולת הזאת היא קריטית, באמת היא קריטית, ולמה זה כל כך קשה? כי אנחנו כן צעד בשיחה.
דרך אגב, אחת אז נכון, נכון, מה שאתה אומר זה נכון, וגם אמרת פה עוד משהו, כאילו זרקת כלאחר יד, אמרת, אבל ברור שהילדים שלי מחונכים, ברור שגם הילדים שלך מחונכים. זה כאילו נורא ברור, אבל זה לא, כי כשאני ההורה שנפגע, אז מאוד נוח לי, וזה גם סוג של בריחה קצת, זה נותן איזושהי הצדקה לכל הדבר הזה, במובן מסוים, כי אני אומר לעצמי, הם פשוט לא מחונכים. הם לא מחונכים בגלל זה מתנהגים ככה. וזה אינדוס של המוח קצת, זה קצת איזשהו אינדוס של המוח, כי יש הסבר לזה, אבל זה לא נכון ואתה צודק, רק אנשים אומרים את זה, הם פשוט אומרים את זה כל הזמן, הם לא מחונכים, הם מדברים לה ככה, הילדים שלי לא מדברים ככה.
וגם יש לי הוכחות, הילדים שלי לא מדברים אלייך ככה, אבל אני שוכח, שהילדים שלי לא חווים את הקושי שהילדה הזאת חווה.
נכון.
ולכן הם לא מדברים ככה.
אז אני אומרת שלהגיד הם מחונכים, זה קצת, זה כאילו לתת לעצמנו הסבר הגיוני, אבל זה סתם בריחה.
יש פה שתי בריחות. אחת זה להגיד שהילדים הם לא כאלה, והשני זה להגיד שאני, אם אני הייתי הורה, מזמן הייתי יוצר את זה. וזה עוד סוג של בריחה, בגלל שאני לא באמת התמודדתי מעולם עם כזה דבר. כשאני הבן זוג וזה לא הילד שלי, אז אני לא באמת יודע. והאמת היא שאם אני חושב על זה בלי שהבן זוג ישמע, אז גם אני, יש דברים שאני רוצה שהילדים שלי יתנהגו אחרת, ולא מצליחה לעשות את זה. כי אנחנו לא באמת שולטים בהם. אז יש פה פעמיים בריחה. פעם אחת זה להגיד שהילדים לא מחונכים ובגלל זה מדברים ככה, ופעם שנייה זה המחשבה של, הנה, אני אם זה היה תלוי בי, כבר מזמן הייתי יודעת לעצור את זה.
והמלכודת השלישית הוא המרחק שזה מתחיל ליצור, והאנטי והשליליות שמתחילה להיווצר לי מול הילד. אוקיי? זאת אומרת שמתעלמת ממני הילדה, ואני ממשיכה להתעלם, ובאיזשהו שלב אני מפתח אנטי כלפיה באמת שליליות, ואז, ואין פה באמת ביצה ותרנגולת, ואז כל התקשורת שלי וכל השפת גוף שלי וכל הסביבות רצון שלי, כאן אני מגיעה הביתה, וגם אני, יהיה ברור לה שאני לא אוהב אותה, וזה לא נעים לי, ואז היא גם מגיבה לזה. ויכול להיות שבמקור בכלל היא הגיבה לאיזשהו תקשורת שלי, זה נהיה כדור שלג, וזה נהיה ריחוק ואנטי ואנטי ואנטי, והמאבק הזה והמרחק הזה ביני לבין הילד של הבן זוג, שמדבר אליי לפעמים, מתנהג אליי בצורה לא ראויה, ואני לא מסוגל להכיל את זה, או אנחנו לא מסוגלים לדבר על זה, או לא מסוגלים למצוא לזה פתרון ביחד, הוא מתכון לא טוב. כל נעשון, כי אז אני אומר לך, עזבי אותי, לא רוצה לעבור לגור איתך, או בכלל אני לא רוצה את הדבר הזה, לא רוצה, רוצה להפריד בתים, לא רוצה את זה, בואי ניפרד בכלל.
אז אני רוצה רגע להמשיך מכאן ולהגיד מה אני חושב שכן אפשר לעשות עם זה, כדי לייצר איזשהו שינוי במגמה הזאת שבמערכת יחסים. אז אמרתי, אני חושב שני דברים. אחד, צריך לאמץ איזה שהם הנחות יסוד נקרא להם, שדרכם אנחנו ניגשים לסיטואציה. ההנחה, יסוד הראשונה, זה שכדי לפתור את זה, את כהורה צריכה אותי פרטנר שלך, ואני כבן זוג צריך אותך פרטנר שלי.
נכון.
אף אחד מאיתנו לא צריך להתמודד עם הצד שלו לבד. אנחנו לא אחד נגד השני. אין פה, אני לא צריך להוכיח לך כלום, את לא צריכה להוכיח לי כלום. להפך, אנחנו חייבים להיות ביחד, גם בצד של ההורה וגם בצד של הבן זוג. אני אגיד במאמר מוסגר, כנראה שזה מה שהיינו עושים, הילד זה היה משותף.
נכון.
אז דבר ראשון, אז אם הילד משותף ויש לו איזה קושי, נגיד מול האבא, אז האימא עוזרת לאבא, והאבא עוזר לאימא, ולא נהיה מאבק ביניהם. אז דבר ראשון זה להבין שהפתרון יגיע רק משיתוף פעולה, והחברות הזאת שאנחנו צריכים לתת אחד לשני, כל אחד בצד שלו. הדבר השני שאנחנו צריכים לקבל כאיזושהי הנחת יסוד, זה שלא היה יכול להיות אחרת. זה לא שהילד מקולקל, זה לא שאנחנו מקולקלים, זה לא שיש פה איזה משהו לא בסדר, זה לא מעניין איך הגענו לכאן לצורך העניין. זה המצב, ואנחנו מפה צריכים להתקדם קדימה. Okay. ההתעסקות במה היה צריך להיות אחרת, איך הגענו לפה, מי אשם בזה, מה היה לא צריך לקרות, כן צריך לקרות, כל מה שכבר היה, היה. כל ההתעסקות הזאת היא בזבוז אנרגיה וצומן וממש מיותרת שאין לה שום ערך. הדבר היחיד שמעניין זה איך אנחנו, לאן אנחנו רוצים להתקדם פה ומה אנחנו הולכים לעשות עם זה. ואני חושב שזה ככה הנחת יסוד השנייה. ואני חושב שהטכניקה או הכלי שצריך להביא פה במקרה הזה לידי ביטוי, הוא קצת לקוח מאימאגו, אבל זה לא משנה מאיפה תיקחו את זה. אנחנו צריכים לקיים שתי שיחות חד צדדיות. בסדר? אנחנו צריכים לקיים שיחה חד צדדית, שבה את חברה שלי, ואני רוצה לשתף אותך בקושי שלי עם הילדה של בן הזוג, של בת הזוג שלי. ואחרי זה אנחנו צריכים לעשות שיחה הפוכה, שבה את משתפת אותי בקושי שלך כאימא, במערכת היחסים שיש לך עם הילדה מול בן הזוג שלך. זה שתי שיחות שצריכות להתנהל בצורה חד צדדית. וכל אחת מהן לחוד, וצריך להפריד ביניהן. ואני אגיד עוד דבר, אני חושב שהשיחות האלה צריכות להיות קצובות בזמן. כי יש גבול לכמה זמן אני יכול לשתף פעולה במשחק הדמיוני הזה שבו מדברים עליי כאילו אני לא נמצא. נגיד אני הבן זוג ועכשיו את תספרי לי את מה הילדה שלך אמרה עליי, יש גבול בזמן כמה זמן אני יכול להכיל את הדבר הזה כשאני יודע שהוא נגדי. אז אפילו הייתי ממליץ לעשות את השיחות האלה עם איזושהי הגבלת זמן. זאת אומרת בוא ניקח רבע שעה, 20 דקות, ובהם אני אקשיב לקושי שלך כאימא, ונעצור, ואחרי זה בוא ניקח רבע שעה 20 דקות, ובוא תקשיבי לקושי שלי כבן זוג. בתור התחלה, לשמוע אחד את השני. בעיניי, זה מפתח בכלל בשביל להתחיל לעשות משהו.
כן, תמיד נכון. אני חושבת שצריך גם לזכור שזה תהליך בסוף, זה תהליך. מערכות יחסים, בטח בתוך קונסטלציה מורכבת כזו, תהליך שלוקח זמן. לוקח זמן, יש בו עליות, יש בו ירידות, צריך זמן כל אחד להסתגל, תלוי בגילאים של הילד, זה תהליך שצריך לבוא לה עם הרבה מאוד סבלנות, והרבה מאוד אורך רוח, ובעיקר הרבה מאוד מקשבה אחד לשנייה, אני מסכימה איתך. הזוגיות שלנו היא הדבר הכי חשוב, היא הכוח שלנו, היא לא סתם כוח, היא משאב, ממש משאב, היא אמיתי, אולי הכי גדול, כי אני לא יכולה להיות באמצע, כמו שאמרנו, וללכת לריב עם הבת שלי, מצד שני גם להבין אותה, וגם לעמוד בציפיות שלך, ואז להיות גם באיזשהו מבחן, האם היא כבר מדברת אליך יפה או לא מדברת אליך יפה, והפוך לבד בתוך הדבר הזה, ואתה לא יכול להיות לבד, וגם יש לך חלק בזה. אם היא ככה מגיבה אליך, לא יכול להיות שלא, אז גם מה החלק שלך, ומה אתה לוקח על עצמך לעשות אחרת, למה אתה מתחייב, למה אני מתחייבת. זאת אומרת, הדברים הם באמת, כמו שדיברנו פה בפרק הזה, הם לא, אוקיי, אני אלך, אני אגיד לה וזה נגמר, אלא זה באמת יותר מורכב, זה מצריך התבוננות על כל שלושת הצדדים, זה מצריך, כמו שאמרת, מאוד יפה, הקשבה, אני צריכה להקשיב לך, ואתה צריך להקשיב לי, ולחשוב ביחד. מה כל אחד צריך לעשות אחרת. וכן, יש דברים שאפשר לדרוש מהילד, בסדר? אבל בסוף אין לנו שם באמת השפעה על מישהו אחר. אנחנו יכולים להשפיע רק על עצמנו. אז זה איזשהו פתרון שהוא פתרון משולב.
זאת אומרת, אז אמרנו שלב ראשון זה לייצר את השיחה של ההקשבה. שאני באמת ירגיש שאת מבינה מה עובר עליי, ואת תרגישי שאני באמת מבין מה עובר עלייך כאימא או כבת זוג, לא משנה הצדדים פה. השלב השני, אני חושב, בשיחה הזאת, צריך להיות שבו כל אחד מאיתנו מדבר על עצמו, מה הוא מתחייב, כמו שאמרת, מה אני לוקח על עצמי, לעשות אחרת, כדי לייצר שינוי במערכת היחסים. ופה אני מתחבר למה שאמרת שזה תהליך. לא כדי לפתור את זה, לא כדי לעצור את זה, ולא כדי לשים לזה גבול. זה מילים נורא יפות, אבל הם לא, אין להם מאחוריהם שום דבר אמיתי. בסוף אי אפשר לעשות את זה באמת. אי אפשר לעצור משהו כזה בבת אחת. ולכן אני יכול להגיד כבן זוג מה הדברים שאני לוקח על עצמי כדי לייצר איזשהו שינוי במערכת היחסים, כדי שיתחיל תהליך שבסופו של דבר נגיע למקום אחר שבו גם הילדה לא תדבר ככה או לא תתנהג ככה, וגם אני אוכל יותר לקבל ולהכיל. ואת כאימא יכולה להגיד מה את לוקחת על עצמך לעשות מול הילדה, או אולי אפילו לבדוק, הרבה פעמים אנחנו כהורים, לא דיברנו על זה הרבה, אבל גם לנו יש צד בזה. הרבה פעמים אנחנו כהורים, יש לנו, בלי שאנחנו אומרים כלום, ובלי שאנחנו כאילו אומרים את זה, אבל התחושה שלנו היא שאנחנו צריכים לשמור על הילד, שבכלל בן הזוג פה הוא לא בסדר, שהילד נפגע, והשיחה הפנימית הזאת שיש לנו גם עוברת. נכון. והעבודה שלנו כהורים, חוץ מלשים גבול לילד או להסביר לילד, היא להבחין רגע במה קורה לנו בפנים כשהדבר הזה קורה, ואיך אנחנו משנים גם אצלנו בפנים, בשיחה הפנימית שלנו משהו, כדי שאנחנו נחווה את הסיטואציה בצורה אחרת, ואז אנחנו נוכל להגיב ממקום אחר כהורים.
נכון.
אז זה הדבר השני, שכל אחד רגע ידבר על עצמו, ויבין מה קורה לו, ומה הוא לוקח על עצמו לעשות כשינוי. והדבר השלישי, אני חושב, שמותר ולגיטימי, זה לבקש כל אחד מהצד השני, מה אני מבקש? שאם את יכולה לעשות, אז זה מאוד יעזור לי. והבקשה יכולה לנוע החל מדברים שאני מבקש ממך לעשות, כמו אני יכול להגיד לך, תקשיבי, כשאת נכנסת הביתה, גם אם הילד שלי עושה פרצוף, אני מבקש שאת תתעלמי מזה, אם את יכולה. או כשאת נכנסת הביתה ומשהו לא מוצא חן בעינייך, אני מבקש שלפני שאת מהירה, תחכי שיעבור חצי שעה לשעון. כי הגעת לאיזושהי סיטואציה הביתה שהייתה לפני שהיית, ואיך שאת מגיעה, את ישר מגיבה, אז אני רוצה שתעצרי רגע את התגובה הראשונית הזאת. ואם את יכולה לענות לבקשה הזאת, אז זאת אומרת, איזושהי בקשה מהצד השני, לא כמבחן, אלא כבקשה. ואם הוא יכול לענות לה, יענה. ואם הוא לא יכול, אז הוא לא יענה. זה, אני חושב, הדבר השלישי שאפשר לעשות כדי לייצר את השינוי הזה. הבקשות האלה הרבה פעמים עוזרות לנו להבין גם מה יכול לעזור לכל אחד להיות, להתמודד בצורה, להכיל את הרגשות של עצמו, לבסט את עצמו בסיטואציה הזאת.
נכון, וכמובן יש את העניין שהזכרנו אותו גם קודם, חייבים להגיד אותו, וזה שאנחנו סומכים אחד על השנייה. אני באמת חושב שאת איתי, אני חושב שאת מסכימה איתי, וגם לך היית רוצה שזה יהיה אחרת. את לא נהנית מזה שלדה שלי מדברת אליך ככה, והפוך כמובן. אז אני סומך עלייך, אני סומך עלייך, שבסוף אנחנו רוצים את אותו דבר, אנחנו רואים את אותה תוצאה, אנחנו מסכימים על אותם ערכים גדולים של החיים, אנחנו לא חושבים שזה מגניב, שהילד מדבר לא יפה, כי אם יש לך בת זוג שחושבת שזה ערך חשוב בחיים, שילד יקלל בן אדם אחר, אז תודה רבה, אני לא רוצה להיות איתך. אבל בהנחה וזה לא הערך שמוביל אותך, אחרת לא היינו ביחד, אז אנחנו מסכימים על זה, אז אנחנו גם סומכים אחד על השנייה.
ואפשר מהדבר הזה לקחת גם אוקיי, אז בוא גם נבחין בזה. זאת אומרת, אחרי שדיברנו והבנו מה כל אחד מרגיש, והבנו מה כל אחד לוקח על עצמו, אני יכול כבן זוג שלך לראות את כל המקומות שבהם את עושה את מה שאת אומרת, שאת לוקחת על עצמך, ולהוקיר אותם, ולציין אותם, ולפרגן עליהם, ובעיקר להעריך את המאמץ שאני רואה שאת עושה, כי אני יודע מה את עושה, כי דיברנו על זה.
נכון.
זאת אומרת, השיחה הזאת יש לה עוד יתרון, שהבן זוג יודע, אנחנו יודעים כל אחד מה זה, ואנחנו יכולים להבחין במאמץ הזה שבן הזוג עושה, ויכול להיות שעדיין התוצאה לא השתנתה, אבל אנחנו רואים את המאמץ, אנחנו רואים את השינוי, אנחנו רואים את הדרך, שהיא לא פחות חשובה בתהליך מהתוצאה הסופית שתגיע בסוף.
מדיוק. וזה לסיום, אני חושבת שהדבר החשוב, החשוב לזכור, זה לעשות את מה שאנחנו אומרים, ולעשות אותו לאורך זמן, בעקביות, שוב ושוב ושוב, ולא לוותר, ולא להישבר, ולא להגיד, להקציב לזה איזשהו פרק זמן, אוקיי, אז עכשיו הילדה כבר במשך כמה חודשים מתעלמת ממני, אז זהו זה. לא, צריך להמשיך לטפל בדברים האלה, בדרך שבה דיברנו, גם לדבר עם הילדה, וזה בסדר להעיר, מצד שני גם להקשיב לה, ולשתף אותך במה היא מרגישה, לשמוע מה אתה מרגיש ביחד לזה, לחשוב אנחנו כמבוגרים, על הדבר הזה, ולא ללכת לפתרון של, אוקיי, אז תדאגי שזה לא יקרה נקודה ביי. כאילו 100% אחריות שלך ו-0% אחריות שלי. זה לא יצליח. ואת כל הדבר הזה אנחנו עושים, וצריך הרבה סבלנות. זה ריצה למרחקים ארוכים מהזוגיות הזאת. זה באמת הרבה פעמים קשה לילדים להכיל וקשה לנו להכיל. צריך הרבה סבלנות, הרבה אורך רוח, הרבה אמונה במה שאנחנו עושים. צריך אהבה גדולה. צריך יכולת, כמו שאמרנו, לסמוך אחד על השנייה, וצריך לעשות את הדברים האלה בעקביות, באורך זמן ועם גמישות. אם חשבתי שיש דרך שבה אני יכול לפתח את המערכת יחסים, ופתאום אני רואה שלא, אז אני אחפש דרך אחרת. ולעשות את הדברים שוב ושוב ושוב, באמת באמונה, בכוונה טובה, ומתוך חלומות משותפים ולאורך זמן.
אני גם חושב, אני רואה מהניסיון שלנו, שבסוף הסיטואציות האלה, הם כשעושים את מה שאמרנו, כשאני מסוגל להקשיב, יש איזו הקשבה הדדית כל אחד לקושי שלו, אז החוויה מהסיטואציה, העוצמה שלה הרבה יותר קטנה ממה שזה נראה. זאת אומרת, ההתבצרות הזאת, כל אחד בעמדה שלו, מעצימה מאוד, נותנת הרבה פעמים כוח גדול מאוד לילד שאין לו, כאילו הילד יפריד בינינו, הילד עושה מניפולציות כי הוא לא רוצה את המערכת יחסים. זאת אומרת, מתחילים להעצים את בסך הכל איזה קושי שיש, שבסופו של דבר, כשאנחנו מסוגלים להקשיב אחד לשני, מקבל פרופורציות הרבה יותר נורמליות ונכונות ואמיתיות, כי הרבה אנשים חווים את זה כאיזו חוויה כל כך קשה, שבשביל מה בכלל להתמודד. ואני אומר לו, החוויה האמיתית פה היא יותר קטנה ממה שנדמה. והיכולת שלנו להקשיב לקושי, שמישהו מקשיב לקושי שלי, והיכולת שלי להקשיב לקושי של ההורה, או לצד השני, לא משנה מי הוא, עוזרת לנו לנרמל ולייצר פרופורציה יותר נכונה של הסיטואציה, ובסוף זה יותר קטן ממה שזה נראה.
נכון. אוקיי, אז נשמח לשמוע מכם איך חוויתם את הפרק הזה, מה התובנה שככה נפלה לכם, מה לקחתם, וכמובן אם יש לכם שאלות או אם תרצו להתייעץ איתנו, לשמוע את דעתנו, לחלוק, לשתף, גם בצורה אנונימית תוכלו לעשות את זה בקבוצה שלנו, משלבים זוגיות ומשפחה בפרק ב' עם גלית ועמיתי, קבוצה סגורה בפייסבוק אם אתם עדיין לא נמצאים שם, ותמשיכו לעקוב אחרינו, אחרי הדרכות, הרצאות, קורסים, ונתראה בפרק הבא. להתראות.
ביי. ביי.